שבת שלום ומבורך לכם, למאזינים כולם. חודש טוב, משנכנס אדר, מרבים בשמחה. בכבוד.
חזק וברוך לרב, ואנחנו כבר נפנה למאזין מסדרות. שלום, אוריה.
ברוריה. שלום, כבוד הרב.
סליחה, מאזינה, ברוריה.
שלום, שלום.
ככה, כבוד הרב, אני סובלת מסכרת וגם לחץ דם. יש תזונה מאוד מיוחדת שהיא תזונה קיטוגנית, שכשאני עושה אותה, אין לי סכרת בכלל. אין לי. לא, ממש מרגישה טוב, ברוך השם, והכל טוב. אבל אסור לאכול פחמימה בשום פנים ואופן.
אז זה פחמימה אולי שיבין למאזינים?
פחמימה זה אורז, תפוחי אדמה, קטניות, אפילו לא פירות. כל דבר שהגוף מתרגם אותו לסוכר.
כן.
לפחמימה. עכשיו, תגלה שבת קודש, הרי צריך ארוחות וצריך לחם. בתזונה הזאת אסור בתכלית לאכול לחם, כי לחם מתורגם לפחמימה, ובאופן אוטומטי הסוכר עולה. אני מאוד אוהבת שבת, ואני ממש לא יודעת מה לעשות עם זה. עכשיו, אם אני אוכלת כל שיעור של לחם, זה יכול להוציא אותי מהתהליך של הקיטוגני, ואז אני ממש יוצא, הגוף שלי פתאום מקבל תפקוד אחר, ומעלה סוכר. אני חייבת להיות ללא פחמימה, להיות במצב קיטוגני.
עלה, איזה סוג לחם? נטול
כל סוג לחם. כל סוג לחם באשר הוא דגן, כל דגן הוא פחמימה בסופו של דבר, ולא משנה כמה מלא הוא יהיה וכמה באחוזים הוא יהיה.
גם עם הדגן, הרי היום יש לחולי צליאק, לא עלינו, אז נותנים להם דגן שמוציאים ממנו את
הגלוטן.
גלוטן, בדיוק.
נכון, אבל עדיין, כאשר הלחם, גם הדגן ללא הגלוטן,
אם תאכלי חצי כוסת לחם, גם זה לא יועיל?
לא יועיל.
כי לפי הרמב״ן 19 גרם יכולים לצאת ידי חובה. זה כלום 19 גרם. זה פחות מרבע לחמנייה. או רבע פיטה, פחות מרבע פיטה. גם לא?
אני צריכה לבדוק את זה, אבל לדעתי לא.
אני חושב שכן. זכות השבת.
19 גרם לחם.
19 גרם לחם, זכות השבת, תעמוד לך והכל יהיה בסדר. ותשמעי ברכת המזון למישהו אחר. זה הטוב ביותר.
נטילת ידיים ועל המוציא אותו דבר?
19 גרם לחם המוציא, נטילת ידיים בלי ברכה, המוציא עם ברכה, וברכת המזון תשמעי ממישהו אחר. כי לפי הרמב״ם יש בזה כזית, 19 גרם.
במידה, ואני בודקת ושוקלת ומתרגמת את זה לפחמימה, ושזה לא מתאים לי. האם בשביל הבריאות אפשר להגיד שלא...
אני לא יודע, אם דווקא השיטה הזאת ישנה. יכול להיות שיש עוד 1,000 שיטות אחרות. למה שאנחנו נצמיד את עצמנו לשיטות כאלה שיעשו לנו בעיה עם סעודות שבת? תבורכי ורפואה שלמה.
רפואה שלמה, תודה לרב. ואנחנו עם מאזינה מירושלים. שלום לגברת פלורה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
ברוך רופא חולים.
אמן.
כבוד הרב, רציתי לשמוע ממך מה דעתך על האגדות שמסופר בתורה, בנח, זה אמת, זה סיפור, איך להתייחס לאגדה?
חס ושלום, חלילה וחס, לפקפק במה שכתוב בתורה שבכתב וגם בתורה שבעל פה, וחלילה וחס לומר שהחכמים דיברו בלשון גוזמה או כל מיני הגדרות אחרות. אדם נכנס, זה דרך ללא מוצא שסופה השם ישמור. אני לא מציע את זה לאף אחד. אנחנו נמשיך לנהוג בתמימות. העולם קיים 5,777 שנים עם אותה תורה, עם אותם דרשות, עם אותם אגדות, ואף אחד לא ניסה לפקפק. מי שניסה לפקפק ולהטיל ספקות, סופו שירש גיהנם, יצא מכלל ישראל. כי מספיק שאדם כופר אפילו בתורה שבעל פה, אז הוא אין לו חלק לעולם הבא. ובכלל המינים והאפיקורסים, כמו שמפורש במסכת סנהדרין. תודה רבה.
להתייחס להגדה כאמת.
כן.
אפשר עוד שאלה אחת, כבוד הרב?
אנחנו פשוט, יש לנו מאזינים, אבל בבקשה.
רק קטנה, אני תואמת מהאוכל של המכינה לשבת, רק את הרוטב, האם אני בשרית נחשבת? אפילו את הרוטב בלי הבשר?
הרוטב יש בו שומן, זה בשרי.
כדי לטעום, אם זה חסר מלח או...
הבנתי מצוין.
כן, אז זה בשרי.
תודה.
תודה רבה לך.
תודה לשואלת מירושלים, יישר כוח לרב, ואנחנו עם מאזינה מהדרום.
שלום.
אני אנסה להגביר.
יופי.
הטכנאי גם כן עושה את השירות.
תחו להרים את הווליום.
בבקשה, תודה רבה לרב. רחל מהדרום איתנו, שלום לך גברת רחל.
שלום וברכה לכולם, לכל מי שבאולפן, כבוד הרב, שלום וברכה, שמחים לשמוע את הקול שלו, תודה לבורא עולם כל רגע, וברוך רופא חולים. ודבר ראשון, דבר שני, רציתי בבקשה רבה לשאול את כבוד הרב, בקשר ל... יש לי המון שקדים ואגוזים, וזה גם קניתי במשך השנה וגם קניתי לטו בשבט. עכשיו, יש כאלה שניקיים שלא נגעתי בהם, ואני עושה חרוסת עם המון, עם המון כאלה דברים, שקדים ואגוזים. האם אני יכולה לשמור אותם לחרוסת או לא?
השאלה, הם כולם כלופים או בלתי כלופים?
זאת אומרת, השקדים רק עם הקליפה, החומה שלהם, לא הקשה.
הבנתי.
כן.
הבנתי. מה שאת יכולה כן לעשות, זה עכשיו לפני הפסח ביום יומיים,
כן.
לשטוף אותם טוב 3 פעמים במים,
כן.
כך שגם אם חלילה נפלו שם פירורי לחם או קמח,
כן.
ועל ידי זה הכל מסתלק וזה בטל, ואז את יכולה להשתמש באותם שקדים.
גם צימוקים, כבוד הרב?
צימוקים ודאי שכן.
כן, אבל... כי אומרים שמורחים עליהם כל מיני שמנים, כל מיני זה, והם לא קשרים לפסח. אז...
סליחה. צימוקים, המריחה שלהם זה לא קשור לפסח. זה קשור לקשרות כל השנה.
אוקיי, ואני קונה את זה מאדם דתי, אין בעיה של, ואני ממש אדם ירא שמיים, אבל חשבתי שלפתח הם בכלל, יש בעיה עם כל ה...
בכסף אין דתי ולא דתי, זה דבר ידוע.
אוקיי.
אני לא באתי להטיל מום במישהו.
לא, חס ושלום, אני יודעת ש...
אף פעם אנחנו לא הולכים בענייני ממון, בענייני מסחר, הרי אם הוא דתי או לא דתי.
נכון. עכשיו, השאלה אם בדם לצימוקים אני יכולה לשטוף אותם לפני.
עולה, וגם את הצימוקים תעשי באותה שיטה שאמרתי.
בסדר, ישר כוח גדול שמשמור אותך ואת כל האלה שברדיו, בעזרת השם, שיהיה לכם רק טוב ופורים שמח.
אמן, גם לכם.
תודה רבה, כבוד הרב.
תודה רבה למאזינה. ואנחנו, שאלה לגבי פורים שחוזרת על עצמה, כבוד הרב, העניין של הזכר למחצית השקל, מתי ומה הסכום שידוע, זה חוזר כבר, אני רואה כמה שואלים את אותה שאלה.
זכר למחצית השקל אפשר לצאת כבר עכשיו, כי החל מראש חודש אדר משמעים על השקלים ואפשר לתת. יש נוהגים לתת רק בתענית אסתר, שזה יוצא בשבוע הבא עלינו לטובה ביום חמישי, לפני תפילת מנחה, כך מנהג המקובלים, אבל עדיף זריזים מקדימים למצוות. נכון להיום זה 23 שקלים, האמת ניתנת לאמר שזה חומרה באלמה ומנהג באלמה, כי למעשה יוצאים ידי חובה גם בחצי שקל שלנו, חצי שקל ישראלי של שר האוצר של היום. אין בזה שום בעיה. אבל המחמירים רוצים לתת את אותו סכום שנתנו בזמן המקדש, שזה שווה ערך של 9 גרם של כסף, והיום הכסף, המתכות הם בזול, ירדו המתכות, וגם הדולר ירד, כי זה קשור לשני דברים, שער המתכות ושער הדולר. ונכון להיום זה 23 ואפילו מינוס 22 ומשהו, נו, אז 23, בוא נעגל את זה, לא נעשה בעיות. אז 23 שקל, להגיד זה זכר למחצית השקל. לאן זה ניתן? לכל מטרת צדקה. זה לא דומה לכסף שנותנים בפורים, שזה נקרא מתנות לאביונים. בפורים מתנות לאביונים זה ניתן אך ורק לעניים, אבל כסף של זכר למחצית השקל, לתת לכל מטרת צדקה. כל המצוות.
תודה רבה לרב. אנחנו עם מאזין מירושלים. שלום לך המאזין.
ציון.
שלום ציון.
שלום. רציתי לשאול שתי שאלות את הרב. א', האם אולי טעיתי או לא, אני שמעתי פעם ממנו שצריכים שתי דלתות להיכל, כלומר שתי דלתות כפולות.
באמת? לא כפולות, שתי דלתות, ימין ושמאל.
ימין ושמאל, אז זה טריוויאל, אז לא צריך שום דבר כפול.
ימין, לא, לא
כפול. השתי דלתות, טוב, אוקיי, הבנתי. ודבר שני רציתי לשאול, יש הרבה שאומרים, אני שומע אותם, במקום האל אומרים כל, במקום צבאות אומרים צבקות, במקום כל הדברים האלה, אז רציתי לדעת מה, מה...
אני הייתי מציע להם לומר גם מדינת ישראל. הגזימו, הגזימו. אם אני אומר את זה דרך לימוד...
אני חושב שזה סילוף בכלל של, של השם.
אם אני אומר בדרך לימוד, אין שום בעיה להזכיר אל, צבאות, הוויה, שדי. היום כל השמות האלה הפכו להיות פתאום לאסורים בביטוי. וזה לא נכון וזו טעות. ויותר מזה, לפעמים יש בזה ביזיון, כמו ששרים כה ריבון עלם ועלמיה.
כן, נכון.
דבר כזה שכה הוא ריבון עלם ועלמיה, אלא יה ריבון עלם ועלמיה. וכן על זה הדרך, יש שירים ופזמונים ופיוטים, אם זה לחגים, אם זה לימים נוראים, אם זה לשבתות ואם זה לסתם יום של חול, שאנחנו אומרים אותם ומזכירים בהם שמות השם, כמו דרור יקרא לבן עם בת, שבו נוחו ביום שבת, צור מי שלא אכלנו, ברכו אמוני, סבענו ואותרנו כדבר אדוני, חיבר אותו אחד מגדולי, הראשונים שכתב אותו, וזה סימנו צברי, צור מי שלא אכלנו, וכו' וכו' וכו'. לכן, וזה מסיים ביבני המקדש. אז לכן, אין בזה שום חשש.
תודה רבה לכבוד הרב.
תודה.
תודה לשואל, ואנחנו עם מאזינה נוספת מירושלים. שלום לגברת יהודית.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
אישה כשרה, כשבעלה עזב אותה, האם רשאיתי לקבל את כתובתה בעת הגירושין? אם היא התחתנה כדת משה וישראל ויש לה כתובה,
היא רשאית להגיש לבית דין בקשה לקביעת הכתובה. תציג את הכתובה בפני בית הדין ובית הדין יחליט. כן,
כי בדרך כלל אנחנו יודעים שבית הדין אומר להם לוותר על זה כדי שהגט ינתן.
לפעמים כשיש התעקסות מצד הבעל שסכום הכתובה גבוה מדי, אז הוא אומר הוא לא מוכן לתת, או שאין לו לתת, אז עושים איזה פשרה. אבל מצד ההלכה הוא התחייב בסכום הכתובה.
אוקיי, תודה רבה כבוד הרב. תודה רבה.
תודה רבה.
תודה למאזינה, ואנחנו עם מאזינה מחיפה. שלום לגברת שרה.
אתם איתי?
את בשידור גברת, כן. בבקשה.
תודה רבה. אז קודם כל שלום לרב. שלום. ואנחנו מאוד שמחים לשמוע את הרב, ברוך השם.
הרבה.
וההמשך בריאות טובה. ואפרופו השאלה הקודמת, האם מותר לומר בזמן שנוסעים כל הזמן וינועם השם אלוקינו וכולי, האם אפשר, האם מותר לומר כפי שמתפללים אדוני אלוהינו?
כיוון שזה פסוק שלם, ואנחנו אומרים אותו בתורת תפילה, צריך לדעת כלל שכל מה שבא בתורת תפילה או שבח, אז מותר להזכיר את שמות השם, כולל א' ד' נוניות. אבל בצורת לימוד או הדגמה אנחנו מזכירים את זה באותיות, כמו שאומרים א' למד, במקום להגיד כל, להגיד א' למד, ובמקום להגיד שדי, אז אפשר לומר שאמר לעולמות די, כי יש זה משמעות חולין. גם צבאות מותר להזכיר, ולא צריך להגיד צבקות, כמו שאני אומר, צבאות הברית וצבאות נאטו וכו' וכו' וכו'. אז כיוון שיש במשמעו חול, מותר. כך פסק גם הגאון רבן יוסף חיים בשאלות תשובות שכתב תורה לשמה. כך הבאנו בעניותינו גם במבשרת ציון תשובה ארוכה ומנומקת מגדולי הפוסקים. ולכן אפשר יהיה להזכיר, רק טוב אם זה בתורת תפילה אין שום בעיה להזכיר את הפסוק וינועם, ואפילו כמה פעמים שרוצים. כגון שאדם נמצא במצוקה או רוצה להגיע לאיזה מחוז חפצו, ובינתיים אין לו מה לומר, הוא לא זוכר שום פסוק, לא בא לו בפה, יאמר וינועם במלא, עם שמות השם מלא. כמו שהגמרא אומרת בירושלמי, פסוקים אלו אל יליזו מפיך תמיד. זאת אומרת, בכל הזדמנות תאמר אותם. ומה הם? שלושת הפסוקים, אדוני צבאות עמנו משגב לנו אלוהי יעקב סלע, אדוני צבאות שאדם בוטח בך, אדוני הושיע המלך יעננו ביום קוראנו. הם כנגד אברהם, יצחק, יעקב. אז אם כן, הנה מפורש שמותר להגיד פסוק בדרך תפילה או בדרך סגולה, ואין בזה שום חשש.
תודה למאזינה מחיפה. אנחנו עם אביחי מנצרת עילית. שלום לך.
שלום לך, שלום לכבוד הרב, אריכות ימים ושנים בעזרת השם בלי נדר, לך ולכל עם ישראל.
אמן.
כבוד הרב, ידועה לנו ההלכה שנלמדת בסוף מסכת מגילה לגבי כל האוחז ספר תורה, חז ושלום נקבר ארום. השאלה שלי, כבוד הרב, בעזרת השם, שבוע הבא בקריאת המגילה, אני בעל קורא, האם יש אותו עניין לגבי מגילה, או שצריך ליטול ידיים וכדומה?
לא, דנו בזה הפוסקים. יש שרצו לחייב גם במגילה נטילת ידיים, או לפחות להחזיק אותה במפה, להלכה מגילה דינה שונה לחלוטין מספר תורה. ספר תורה יש בו קדושה מיוחדת, ומעלה עצומה מאוד, ומדובר בספר תורה שכולל בתוכו כל החמישה חומשים, וכתוב על קלף כדת וכהלכה, ויש בו קדושת ספר תורה שאנחנו חייבים לעמוד מפניו ברגע שמעבירים אותו לידינו. אבל מגילת אסתר לא צריך לעמוד מפניה. דינה כשאר כתבי הקודש שאפשר להחזיקה, ולכן להלכה, וכך ראינו גדולים ורבים גם בדור שעבר שהחזיקו את מגילת אסתר ופתחו אותה ופרסו אותה. הרי נוהגים לפרוס את המגילה לפני הברכות ולקפל את העמודים אחד על גבי השני. לא חייבים לקפל את כל עמוד ועמוד, אבל כל קבוצת עמודים מקפלים. ולמה? יש בזה סוד, שבעצם זה שאני פותח את המגילה ופורס אותה, אני מגלה את אותו אור, ואני גורם שהעולם יתמלא שפע. ואחרי זה, בשעת הברכות האחרונות, אסור לברך עד שלא גולל את המגילה מחדש, מהסוף אל ההתחלה. אז כך זה הסדר. לכן במגילת אסתר אפשר יהיה להחזיק אותה בידיים חשופות, ולא צריך דרך מפה, וגם לא חייבים ליטול ידיים. יש כאלה שנוהגים ליטול ידיים, אבל להלכה לא חייב.
ברוך תהיה לשם, תודה רבה לך כבוד
אמן,
הרב.
אמן, אמן, אמן.
לצוות הרדיו, תודה,
תודה
רבה.
תודה, תודה. חזק וברוך, יישר כוח לרב. מאזין נוסף איתנו, אברהם מקריית אתא.
כן. שלום וברכה, כבוד הרב.
שלום, שבת.
תברך שכל עבוד תורך, אבל חושב התורה, זכות עבודך הקדושים, יגנו עליך בעזרת השם, מה תדאג.
אמן.
כל יהיה טוב. יש לי שאלה, כבוד הרב. לגבי החופה, אני רואה שהרב הולך בחדר אחר, שישב איתו החתן, ישב איתו, ההורים יושבים, ועושה את הכתובה, ועושה קניין שם במקום. עכשיו, למה לא עושים את זה בזמן החופה? צריכים להביא את העדים, וגם את הקניין עושים מתפחת, שהכלה תראה שקניין, קנה אותה. והפין ישחי אומר, יש סגולה לקחת ספלים מהרס, לזרוק אותם על הקיר. והאם צריכים לשבת בזמן החופה או לעמוד?
זה מנהג האשכנזים. אנחנו הספרדים לא נהגנו בכך, ובבקשה שהאשכנזים לא יחופו עלינו את מנהגיהם. אנחנו נוהגים שבשעה אחרי הקידושין, שברכנו את שתי הברכות הגפן ואשר קידשן במצוותיו, ונתן לה את הטבעת לקלה, פורסים עליהם תלית, החתן מתעטף בתלית, אם זה יום מברך, אם זה לא יום לילה, אז תלית חדשה ומברך שחיינו, ופורסים את זה מעל ראשי שניהם, ואפשר גם כל מי שנמצא שם, ומיד מוצאים את הכתובה, וכמובן מילאו את מה שכתוב בכתובה, ולא ממלאים באותו רגע, אלא כמה דקות לפני כן, וקורא את הכתובה, ועל הכתובה, בשעה שאומר, מגיע לקטע, וכננן מיד החתן הנזכר, מוציא מטפחת, או מוציא איזה חפץ, ונותן ליד החתן, ועושה איתו את הקניין. ובפני העדים, הקניין צריך להיות בפני העדים. וגם אנחנו הספרדים נוהגים להמשיך ולומר, וגם נשבע בשבועה חמורה בתקיעת כף, על דעת המקום ברוך הוא, ועל דעת הנשבעים באמת, לקיים את כל דברי הכתובה הזאת. אז ואחרי זה חותמים העדים. לכן תדע מה שקורה, קורה תקלה אחת חמורה מאוד מאוד במה שאתה הצגת כרגע בשאלה. אחת התקלות החמורות זה שהם חותמים העדים שם עוד לפני עריכת החופה. וזו טעות של מסדר הקידושין, מחילה מכבודו, כמה שיהיה גדול בתורה, אבל אני מבקש אלף מחילות. הוא כותב שם, כתוב שם, וכננן מיד החתן, אז הם חותמים על זה, בסדר, נאמר שזה בסדר, אבל תחילת הכתובה זה מזויף מתוכו, כי התחלת הכתובה זה ענן סהדה, איך החתן הבחור, אנחנו העדים, מעידים שהחתן אמר, הביא לי לנטו כדת משה וישראל, והוא לא אמר את זה, הוא אומר את זה בשעת החופה, ולכן אנחנו הספרדים אומרים את זה שם, דווקא שם, ולא בשעה אחרת, ולכן צריך להיזהר בזה, כי אם חתמו העדים על זה, על הכתובה, לפני הקידושין, נהיו עדי שקר ועדים פסולים, והכתובה בכלל פסולה, וצריך לעשות כתובה חדשה. ואותם עדים נפסלו, כי כך כתוב בהלכה שברגע שהם נפסלו, הם לא יכולים להכשיר את עצמם מחדש, כי עדי שקר הם צריכים לקחת עדים חדשים בכתובה חדשה. אז אכן, לא לעשות את זה. לא, וזה לא משנה אשכנזים או ספרדים, כי אצל כולם זה אותו נוסח מתחיל. הסוף יכול להיות שינויים במנהגים. אבל בתחילת הכתובה, כל כתובה מתחילה במילים, ענן סעדה, אנחנו העדים מעידים, ומתחיל לפני זה את התאריך והיום והמקום, וצריך להיזהר לכתוב את המקום. אם המקום טעות, אז הכתובה פסולה. זה מצוי הרבה בכל מיני יישובים, עם קטנים, עם גדולים, או יישובים שעל פרשת דרכים. צריך לדעת תחת איזה עירייה, או איזה עיר, או מועצה, נמצא האולם הזה, ולא לכתוב סתם שמות של ערים שהם לא קיימים, שהם לא שם, ואין להם את הסמכות על אותו אולם. ולכן צריך כל זה לדקדק, שהכל יהיה כדת וכהלכה. תודה רבה.
שבת שלום, כבוד הרב.
שבת שלום ומבורך.
הרב, אני חיים אהרון מקצרין, נמצא כרגע בבית חולים בעפולה אחרי קטיעת רגל שמאל, בגלל מחלת סכרת. הייתי רוצה קודם כל ברכה מהרב, ואחר כך לשאול אותו שאלה אחת בלבד.
אני מברך אותך מכל ליבי, שכל הברכות שבתורה יחולו על ראשך. ותחלים ותחזור לחיים האזרחיים רגיל, וגם עם הפרוטזה שתהיה, הכל יהיה כמו רגל טבעית, ובמהרה במהרה
אמן.
בדיעת המשיח בתחיית המתים, וכמו שהגמרא אומרת, שכולם יתרפו, הסומים יראו, החרשים ישמעו, וקטועי ידיים ורגליים יצמחו להם מחדש, הידיים והרגליים יותר יפים ממה שהיה קודם. אז חזק ואמץ ברפואה שלמה.
אמן. אבל רק שאלה אחת יש לי. כן. האם אני אכלתי בצהריים בשר, ואחרי 3 שעות הרגשתי שיש לי רעידות וכאלה, באו ומצאו שאני נמצא בהיפו.
מה הכנסת? לא שמעתי.
אחרי 3 שעות שאכלתי את הבשר, כן. הרגשתי רעידות, והייתי נמצא בהיפו, שאתה יודע, בסקרת זה הפוך. אני נמצא כן. בדאון, וצריך להביא לי משהו מתוק. והיה לי שוקולד במגירה, חלבי, ונתנו לי לאכול אותו. האם זה בסדר, זה פיקוח נפש?
זה בסדר, ודאי פיקוח נפש.
כן,
אם אתה אומר... מרגיש רעידות או דברים כאלה, אז בבקשה אל תחמיר, כי אפילו שבת החמורה, כך כותב הרמב״ם, נדחית כן. מפני פיקוח נפש. אז כשזה מגיע למצבים כאלה, שסוכרת ואחרי ניתוח, אז בבקשה אל תחמיר.
בסדר, אני מודה לך. תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום.
שבת שלום ורפואה שלמה. הרב, הנה גם היום, גם השאלה של המאזינה עם הגלוטן, כל כך הרבה עם ישראל מבקש לקיים את התורה, וצריך לשמור גם על הבריאות, ששם ישמור אותם. תודה לרב. אנחנו עם רחל מקריית גת. שלום למאזינה. רחל איתנו? רחל מקריית גת. טוב, אנחנו כנראה שהיא ירדה מהקו. טוב, שאלה לגבי שבעה באדר, כבוד הרב, המנהג הוא של הצום בחברות הקדישה. שואל המאזין, האם מי שאביו היה הרבה שנים בחברה קדישה צריך גם הוא, או שהוא פטור?
לא שומע, מי שהיה
אביו? אביו היה מהדגל, אנשי הדגל של החברה קדישה הרבה שנים, והוא זכה לראות את אביו בעצום, בהכנות לזין באדר, כמנהג של החברות קדישה. מה, האם הוא מחויב גם כן להמשיך בדרכו של האבא?
כן, לא. אלא אם כן הבן עובד בחברה קדישה, זה משהו אחר. אבל אם הבן לא עובד בחברה קדישה, הצום של שבעה באדר לא עובר בירושה. יש הלכה בפני עצמה בשולחן ערוך, ימי תענית הצדיקים. ומכאן זה תופח על פניהם של אלה שעושים סעודות והגיגות ותזמורת וריקודים, בימי פטירת צדיקים, ולא נכון, צריך לצום באותו יום. אנחנו, לפי השולחן ערוך, יום שבעה באדר הוא יום תענית, שזה יום ראשון הקרוב. מי שרוצה לצום, תבוא על הברכה, ויקבל את התענית במנחה של שבת. מותר לקבל תענית בשבת. על מחר, שזה יום ראשון, מעלות השחר, ועד צאת הכוכבים. או אם הוא רוצה עד השקיעה, יאמר עד השקיעה. ואז יוכל לאכול, לפי מה שהוא הוציא מפיו. אז זה יום של כן של תענית, זה מצד אחר. אבל החברות קדישה נהגו מצד עצמם להתענות באותו יום. שולחן ערוך הביא, העתיק את מגילת תענית, אלו הימים שמתענים בהם בני הצרות שיראו לאבותינו, ושם מובא, שבעה באדר יום פטירת משה רבנו, כמו שמוזכר בגמרא שלנו במסכת מגילה. אז לכן זה כן יום תענית וכן יום תפילה, ולא יום של תזמורת. אלה שנוסעים בכל מיני מקומות ושומעים כלי נגינה ואומרים יש לנו מסורת, זה קשקוש אחד גדול. היו מביאים להקה דרוזית בצפון, והלהקה הזו הייתה משמיעה תזמורת ושירה. זה לא נכון, זה בכלל לא זה. זה יום של לימוד תורה נטו. יש ספר שלם שנהגו בזה הספרדים מאות בשנים, וחבל שהיום חדלו חלק, לא כולם, מהמנהג הקדוש הזה, ללמוד בלילה הזאת, שזה מוצאי שבת הקרוב, בספר תיקון שבעה באדר. יש שם כל המאמרים, לא כל, אבל רוב המאמרים בשבח משה רבנו שמוזכרים במשנה. זה מתחיל ממשה קיבל תורה מסיני, דרך כל דברי הגמרא, מסעים ומתנים בין משה רבנו לקדוש ברוך הוא, דברי הזוהר הקדוש על משה רבנו, וזה מסיים באותה באותו מדרש, ממש נוגע ללב, מרגש ביותר, איך משה רבנו מבקש להיכנס לארץ ישראל. וכל התיאור של פטירת משה, כל מי שקורא את זה מזיל דמעות, לא יכול לעמוד מול מה שכתוב מול עיניו. וזה יום גדול מאוד, מרגש מאוד, וששערי שמיים פתוחים, וכדאי מאוד לנצל אותו, גם מי שלא הולך לשום מקום, אלא יושב בבית, וזה עדיף בבית הכנסת או בבית, לשבת וללמוד. וכל תורה שנלמד זה תורה של משה רבנו. כי משה רבנו קיבל בהר סיני כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש. זאת אומרת, כל התורה כולה, מה שאנחנו רואים מסביב, שולחן ערוך עם כל המפרשים שלו, כל חיבורי ההלכות שנתחברו לשם שמיים, הכל משה רבנו קיבל, וזה תורה של משה. ואם הוא לא היה מקבל, אותו חכם לא היה יכול לכתוב את אותו ספר. אז אנחנו כולנו תלמידם של משה רבנו. לכן אנא ואנא, בפרט שאנחנו זקוקים להרבה הרבה רחמי שמיים. יש יותר מדי תאונות, יש יותר מדי השם ישמור תינוקות בעריסה, ועוד ועוד ועוד, וחוליים, כמו שאנחנו שומעים בלי סוף, את צריך הרבה זכויות. חזקו ואמצו.
תודה רבה, יישר כוח לרב. הרב, מגיעים במסרונים כמה וכמה תגובות, אולי לגבי השאלה של האישה עם הגלוטן שדיברה בתחילת התוכנית, שלא יתברך חלילה מדברי הרב שהיא צריכה לקחת לכל דברים שיכולים להביא אותה חלילה לסכנה. אז הרב יבהיר שוב את עמדת התורה.
אני טענתי שייתכן מאוד, תראה, בדברים האלה אני מכיר ועברו תחת ידי הרבה אנשים, גם חולי צליאק וגם חולי סוכרת, שאכלו את הכמות הקטנה המינימלית ובאמת עברו את זה בשלום. יש כל גוף מגיב אחרת, אז תלוי למי ומה ומתי. יש כאלה שאסור להם בכלל, הרופא אומר, אפילו פירור אחד של חמשת מיני דגן, אז לא אוכלים, שומעים לרופא, או פחמימות אסור בכלל. למעשה כאן היא נכנסה לתוכנית של מסגרת מיוחדת, ואני לכן באחריות דיברתי מה שדיברתי. ולא כל אחד, לא כל חולה סוכרת נכנס לאותה מסגרת. זה יש דיאטנים שונים עם שיטות שונות של דיאטה שמנסים להתגבר על הבעיה הרפואית, ללא כדורים וללא זריקות. אבל ראינו כבר, היו גם כמה מגדולי ישראל שראינו אותם, שלא עלינו חלו בסוכרת, ואפילו בשבת אכלו וקיבלו זריקות ועשו כל מה שצריך לעשות. אז זה לא אומר כלום. זה שמישהו החליט ללכת בשיטה מיוחדת ובגלל זה לבטל סעודות שבת, עדיין זה לא ברור לגמרי. אז ודאי שצריך להיזהר. תודה.
ודאי ודאי, חזק וברוך, תודה לרב על העברה. אני מקווה שכל הפונים גם הבינו שהרב בוודאי ודאי סומך על דעת הרופאים. תודה רבה.
אבל כאן זה לא רק דעת הרופאים, כאן זה תוכנית
מיוחדת
של מזון מסוימת, ולא כל התוכניות מחייבות.
חזק, חזק וברוך, תודה, תודה. אנחנו עם מאזין מחיפה, שלום לך אשר.
שלום, שלום, שבת שלום לכבוד הרב.
שבת שלום וברך.
אני רוצה לשאול את הרב לגבי שנת פרקדן, מה שהשולחן ערוך מביא שאסור לשכב על הגב מפנים כלפי מעלה, אם יש מפנים להקל בזה, נאמר אדם שיש לו כאבי גב, או פעם שמעתי דעה שאחר חצות אפשר להקל, האם זה נכון הרב?
מה, לדעה לא הבנתי מה אמרת.
השאלה שלי לגבי שנת פרקדן, שהשולחן ערוך מביא שאסור לשכב עם הגב.
הבנתי, אבל מה הזכרת לדעה באמצע?
לא, לא לדעה, אמרתי פעם, שמעתי דעה שיש אחר חצות אפשר להקל בזה, האם זה נכון הרב?
לא, לא, לא. אפילו באמצע היום זה אסור.
ומטעמים רפואיים הרב?
מדובר, אני אסביר, מדובר בגבר, לא מדובר באישה, ובגבר זה מצוי. ויש סיבה, אני לא יכול לפרט את זה מטעמי צניעות, אז יש סיבה בהלכה שמייבוא לידי חס ושלום דבר לא טוב. אז לכן אסור לשכב פרק דן, זה נקרא פרק דן ששוכב על גבו. חוץ ממי שחולה, או שעבר איזה ניתוח לא עלינו, או כל איזה טיפול רפואי שמחייב אותו לשכב על הגב, ואסור לו לזוז, זה משהו אחר. אבל סתם אדם בריא לא ישכב על הגב, אלא תחילת הלילה ישנים על צד שמאל, חצי הלילה השנייה ישנים על צד ימין. תודה רבה.
תודה רבה, כבוד הרב.
תודה למאזין מחיפה, ואנחנו עם מאזין מאקו, שלום לך חיים.
הלו.
שלום חיים.
שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום.
שבת שלום כבוד הרב.
כן. הלו. אנחנו שומעים אותך מר חיים, בבקשה.
קודם כל מה שצריך לשאול, למה בדל ועדה לא שמים ברר ביות א' ועדה מקצועים?
אני לא שומע את הבן אדם, כמו מחללית.
אני גם בקושי, אבל שאל משהו על זין והדר. תחזור בבקשה על השאלה, אני אנסה לפענח.
למה
בזל והדר, כשאתה שמוצר
רבינו, לא שמים, ובתענית
א' והדר, בתענית ישראל כן שמים. שאלה, טוב. שנה זה י' א' והדר. הוא שואל למה בתענית ישראל כן שמים, ובזין והדר, פטירת משה רבינו לא שמים.
ויש על את האנשים שלא צמים. כי למעשה, תענית אסתר, זה כתוב במגילת אסתר, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם, ועל כל הנלווים עליהם, להיות עושים את ימי הפורים האלה וכו', ומסיים דברי הצומות וזעקתם. אז תקנו לצום בתענית אסתר. ועוד יותר, יש כאלה שתקנו שלושה ימים, ושולחן ערוך מזכיר את המנהג הזה. אבל אנחנו לא מחייבים את הציבור בשלושה ימים, אבל ביום אחד כן. מתי זה יוצא? 13 לחודש אדר. השנה 13 לחודש אדר יחול בשבת, אז שישי לכתחילה לא עושים תענית, הקדימו את זה ליום חמישי. כי אי אפשר לדחות, כיוון שיום ראשון זה פורים. אז זהו, אבל שבעה באדר זה שונה. שבעה באדר זה ימים בשנה ושימה של רצף של קרוב ל-20 יום בשנה. אחד מהם זה כפחת באייר, שהוא יום פטירת שמואל הנביא, כך מובא מגילת הענית. אחד מהם זה א' לחודש אב, פטירת אהרון הכהן, א' ניסן, פטירת נדב ואביהו. ועוד ימים כאלה ודומיהם, פטירת אלי, פטירת מרים, כולם מוזכרים באותו סימן בשולחן ערוך, ולמעשה נהגו בזה חסידים ואנשי מעשה, לא חייבו את כלל הציבור, וזה לא מכלל תעניות תענית ציבור, אבל אשרי אדם שיכול לקיים את ההלכה הזאת, זה כל העניין. תענית אסתר זה מחמש תעניות שיש לנו בשנה. יש, ראיתי סימן נפלא מאוד עוד בראשונים, הביאו, שחור לבן, איש, אישה, קצר, ארוך. שחור לבן זה תשעה באב, זה נקרא שחור, לבן זה יום הכיפורים. איש, אישה, איש זה צום גדליה, שזה היה גבר. אישה זו תענית אסתר. שהיא תקנה את התענית וחכמים הסכימו איתה. נשאר ארוך קצר, ארוך 17 בתמוז, התענית הכי ארוכה בשנה, מבחינת רק היום, לא לילה ויום כמו כיפור ותשעה באב, וקצר זה 10 בטבת. אז זה שמו סימן שאדם יזכור על התעניות. אז אלה תעניות קבועות, ואסור לפרוץ אותם, חוץ ממי שחולה, או אישה בהיריון, או מנקת, וכדומה. אבל שאר התעניות שמוזכרות בשולחן ערוך בהלכות תענית,
אלה מנהג ישראל, מנהג טוב. תודה רבה.
תודה רבה, יישר כוח. ואנחנו עם מאזין מהדרום, שלום למאזין.
שלום לכם כבוד הרב, שבת שלום, חלך לרויטה ורפואה שלמה.
אמן.
רציתי לבקש מהרב, אם הרב יוכל לעורר את הנושא הזה של מגילת אסתר, שמביאים ילדים קטנים ומפריעים, וגם בנוסף על כל הביזוי של בתי כנסיות ובתי מדרשות שמכניסים שם נפצים וכיוצא בזה.
קודם כל, הנפצים האלה הם איסור מוחלט ומותר ומצווה לפנות למשטרה אם ראית או ידעת על מישהו, אבל לדעת בבירור על מישהו שאוסף אצלו נפצים, זה בהחלט סכנה מוחלטת. כבר היו מקרים לא טובים שאנשים נפצעו שכתוצאה אם מבהלה או מריצה ונפלו ונפצעו, נשים בהיריון לא עלינו שיפילו כתוצאה מזה, כי כשבפרט שהמצב מתוח בארץ, אז כל דבר כזה יכול לגרום כל מיני מחשבות אצל כל מיני אנשים, ולא כל השעות שוות. עכשיו, זה באופן כללי. לגבי בית הכנסת, אני טוען שאם אתה יודע בית הכנסת מסוימת, ששם נפצים, הלו?
הרב בשידור, הקו של המאזין נפל.
מפעילים שם נפצים, אף על פי שבהלכה מובה שצריך לקרוא מגילה ולשמוע קריאת מגילה בבית הכנסת כמה שהיא יותר גדולה, ולכן כתבו הפוסקים שאפילו יש 100 איש בבית הכנסת, ויש בית כנסת אחרת שיש שם 500, תעזוב את בית הכנסת של 100 וילכו לבית הכנסת ששם יש 500 איש. כל זה מדובר ששומרים על השקט, או שמסמנים מראש ומודעים. באמן הראשון אנחנו מרעישים גדל המלך אחשוורוש את אמן. אז החזן קורא המגילה, ימתין, ייתן להם את החצי דקה, דקה, דקותיים, עד שיפסיקו ויסבעו, ובאמן האחרון, שזה בסוף מגילת אסתר, כי המן בלמדת ההגגי. ויש נוהגים גם בעשרת בני המן, כמו שהרבי נשחיים מזכיר. אז אינה חינמה, שם יקו כמה שירצו, ואחרי זה החזן יקרא מחדש מתוך מגילה כשרה את כל עשרת בני המן, כדת וכהלכה. אז בית הכנסת ששם יש נפצים ואין פיקוח, או שכל מיני אנשים או ילדים באים בצורה פרובוקטיבית ומשליחים פתאום נפצים כאלה, וזה מצוי, אז לא להתפלל שם, פשוט לא להתפלל. אפשר אפילו לקרוא מגילה יחיד, אם אדם רואה שהדברים הללו מפריעים לו, או שהוא חושש. אבל בתנאי שיש לו מגילה כשרה. או ללכת לבית הכנסת אחרת, ליישוב אחר, למקום אחר. אבל לא, בשום אופן לא נפצים. כנ"ל גם בשבת זכור, זה אומנם מוקדם, שבת הבאה, שמזכירים את עמלק, אז נוהגים לרקוע ברגליים. אבל צריך לדעת שצריכים לשמוע מילה במילה מפי השליח ציבור את הקריאה, ואם פספס מילה אחת לא יצא ידי חובה, והיא חובה מדאורייתא, בפרט לגברים. אז לכן למעשה היזהרו לשמור על השקט כשאנחנו חייבים לצאת ידי חובה של השמיעה. תודה רבה.
תודה לרב, אנחנו פשוט נאלצים לסיים קצת יותר מוקדם מחובה לפרסומות, אז הרב, אולי דברי סיכום, פשוט גם אין לנו מאזינים, בבקשה כבוד הרב.
דברי סיכום, אני מבין של דקה, דקה וחצי, אז השבת זו פרשת תרומה, אחת השבת, הפרשיות הנפלאות שבהם אנחנו רואים את אהבת הקדוש ברוך הוא לישראל, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, והשבת ההפטרה היא של פרשת תרומה, כי אין לנו איזה תוספת של קריאה השבת. שבת שעברה היה קריאת פרשת השקלים, השבת הבאה פרשת זכור, השבת זה שבת של הפסקה מסוימת. אז אבל נכנס לחודש אדר,
וצריך להרבות בשמחה, ובעיקר בשבת. אז אני מאחל לכל עם ישראל, לכל המאזינים העיקרים שלנו, ולצוות שבאולפן, שיהיה לנו שבת הכי שמחה, שתהיה לנו שבת מבורכת, שבת שתברך את כל ימי השבוע, כי היא מקור הברכה, ושבת שלום ומבורך לכם ולכולכם. תודה.